עמוד פה של פסקה ה', נקרא אותה מההתחלה. העולם ומלואו לאור ישראל מחכים לעליון של בהירות תהילת שם השם, של עם זו יצר לו אל לספר תהילתו, הידיעה המנוחלת בברכת אברהם הברוך לאל עליון קונה שמיים וארץ, לעם לבדד ישכון ובגויים לו יתחשב, לעם אשר השם בדד ינחנו ואין עמו אל ניחר, העם המתאר את העולם כולו מטומאתו ומכל מחשקיו, העם אשר נחל חמדה גנוזה כלי חמדה שבה נבראו שמיים וארץ. לא חזיונות לב, לא מוסר אנוש, לא רק חפץ הגון וציור טוב, לא הפקרות העולם החומרי בכל הרחב, לא עזובת הגוף ביסוד עורלתו וטומאתו ועזובת החיים והחברה, הממלכה והמשטר בשפלות זוהמתם, ולא עזיבת העולם בכוחותיו הטבעיים אשר נפלו יחד עם חטאת האדם בשפלותם. כי אם רוממות הכל, אור הלבנה כאור החמה ואור חמה שבעתיים כאור שבעת הימים. אין מוחם וליבם, הם נשם ורוחם של כל עם ולשון יכולים עדיין להסתגל לקדושת עולמים, לחדוות גאות השם. שליטת היצירה מעומק ראשיתה עד עומק סופה, חבוקה כולה באחדות האלוהית בעומק כתובה, ברם גבורתה בתרתה וצחצוחה. ואנו מכירים את כל השפעותיהן השונות של כל ההדרכות של האומות כולן, את דרגותיהן לפי ערכם, את האור שבתוך החושך לכל מידותיו, ואת עומק המחשקים לכל מיני שפעותיהם. ניצחנו את העננים הכבדים והמגועלים, אשר לממלכות האליל, והננו הולכים ונצחים גם את ענני החושך הקלים מהם. ביטול המצוות המעשיות אשר יצא מאמינות וצדדי אליליותה, יחד עם התגברותה לקלוט לעמידתנו ערכי אמונה ומוסר בפום ממלא לרב רבן, לאמור הרבה ושלא לעשות גם מעט. ישנם שתי אפשרויות לפסק פה את המשפט הזה. האם ענני החושך הקלים מהם הם כאילו יש שם אחרי ענני החושך הקלים מהם שתי נקודות, ביטול המצוות המעשיות אשר יצא מאמינות וצדדי אליליותה, יחד עם התגברותה לקלוט למידתנו ערכי אמונה ומוסר בפום ממלא לרב רבן, לאמור הרבה ושלא לעשות גם מעט, נקודה. ואנחנו הולכים ומנצחים גם את ענני החושך הקלים מן העננים הכבדים של של ממלכות האליל האלה. או ישנה אפשרות אחרת, הנושא שניצחנו את העננים הכבדים והמגועלים אשר למלכות האליל, ולנו הולכים ונצחים גם את ענני החושך הקלים מהם, נקודה. עכשיו מתחיל עניין חדש. ביחס לאותם ענני החושך הקלים מהם, התופעה הזאת שיצאה מן הנצרות כביטול המצוות המעשיות שיצא מן המינות וצדדי אליליותה, יחד עם התגברותה לקלוט למידתנו ערכי מוסר, אמונה ומוסר בפום ממלא לרב רבן לאמור הרבה ושלא לעשות גם מעט, פסיק, מקושרים עם המאפלים הללו עם אותה ההתמתמות הגויית שלא תוכל להכיל בלב הראל את השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זוהרה וכו'. זה לא, שתי ההצעות האלה הם לא, אין להם שום נפקמינה. זאת אומרת, אין הבדל בהבנה בין אלה לאלה. זה סתם ספרותית, פיסוקית. על כל פנים, לגבי עצם המובן של מה שכתוב פה, אז כן, אמינות היא ביטלה את המצוות המעשיות. והרב מזהה את הנטייה לבטל את המצוות המעשיות עם צדדי אליליותה של אמינות. כי מבחינה היסטורית באמת נוצרה האמינות ברובד ההיסטורי שלה מזיווג משונה, כמו שהרב קורא לזה פה במהלך האידאות, בעמוד קי"ב, אתם יכולים לראות של חלקי, יש פה, מזה החל אותו הזיווג המשונה שאי אפשר שיעלה יפה, של הדתות הקיימות בעמי הקולטורה שבזמננו, שמורכבים מאב ואם, חלקים מיוחדים של האורה האלוהית של היהדות בצורה מטושטשת ונדאכת ממקורה, זה האב. היהדות הדואכת שהיא כבר איננה נמצאת במעמדה מלא, לא נמצאת בתקופת הנבואה ועוצמות החיים הפוליטיות המלאות שלה, אלא דואכת החיות הישראלית, והאוריינטציה האמונית היא כבר מתשתשת והולכת, נדאכת ממקורה, בתוך ישראל פנימה. ובטח מצד המשפיעים, תכף נראה, הרב תכף יגיד פה במשפט שהמשפיעים העסקנים שנעקרו מבית חייהם, אז הם אלה היו הראשוני הנוצרים, אז הם קלטו את היהדות בצורה מזויפת, היהדות בכללותה כבר הייתה דעוכה והתשתשה בנפשם ובמוחם של המשפיעים את היהדות החוצה, אל האנושות הכללית, שהם עסקו בהפצת היהדות החוצה, ומאידך היסוד שקיבל את ההשפעה הזאת היהודית הדעוכה והמטושטשת, היסוד הרעיון האלילי בכל זוהמת הברבריות שבקרבו, זה היה מצד המקבלים, העמים עצמם, שהטבע האלילי הוא יותר קרוב להרגשתם. אז כן, היה פה זיווג משונה בין חלקים מיוחדים של האורה האלוהית, של היהדות, בצורה מטושטשת ונדאכת ממקורה מצד המשפיעים העסקנים שנעקרו מבית חייהם, עם יסוד הרעיון האלילי בכל זוהמת הברבריות שבקרבו, מצד המקבלים, העמים עצמם, שהטבע האלילי יותר קרוב להרגשתם, ביסוד הרגשתם הלאומית והחברתית. והשילוב הזה יצר את אמינות ההיסטורית, ברובד ההיסטורי שלה. אז פה הרב מצביע על היסודות האליליים שהם דווקא אלה שיוצרים מבחינה היסטורית הריאקציה נגד קיום מצוות. כי באמת, במקומות אחרים הרב מסביר את זה, שהנפש הפגנית, הנפש הברברית, היא בכלל מפחדת מהחוק. מפחדת מהמשטר יותר מדי. הסדר, בטח הרוחני, בטח זה שהוא מחייב, הוא מהלך אימים על הנפש הפראית. שהיא באמת לא יכולה להתיישר אל המשטר. זה כמו הלחץ שלחוץ מאוד ילד קטן, כשאתה מכניס אותו ל... משטר של נימוסים פוריטניים, נגיד. אתה תובע ממנו להיות מאוד נימוסי ומאוד מסודר ומאוד... הילד לא יכול. והדברים האלה משגעים אותו. ככה גם הנפש הברברית הכללית. היא לא יכולה להסתדר עם פרטי מצוות יותר מדי. תגיד לה שצריכה להתכוון ולשאוף, זה טוב. אבל להיות במשטר דייקני, לעמוד בזמנים, עכשיו לעשות את זה, עכשיו לעשות את זה, שכל החיים יהיו מפורטים בדקדקנות שלהם, זה מהלך אימים על הנפש הברברית. והצד הזה שבמינות, זה מה שצבר בקרבו את הריאקציה ואת התוצר ההיסטורי המעשי של ביטול המצוות המעשיות, שיצא מהמינות וצדה לליותה. כן? נכון.
אלא משהו שזה יצא גם מהמינות, וגם הנפשיות המינותית בעצמה מתנגדת לזה, וגם צדדי
אליליותה. כן, אני מסכים, אבל מכל מקום היה, לא היה צריך להזכיר פה עכשיו את צדדי אליליותה. למה הוא נזכר להזכיר את זה פה? אני יכול להגיד אשר יצא מהמינות, נקודה. אני חושב שהוא בא להדגיש, נו בטח המינות. המינות היא זאת שביטלה את המצוות. אבל הוא פה מזכיר את צדדי אליליותה, ודומני שהוא עושה את זה בגלל מה שאמרתי. יחד עם התגברותה לקלוט למידתנו ערכי אמונה, זאת אומרת, מצוות לא, זה יותר מדי, אבל אמונה, חוויה דתית, זה כן. זאת אומרת, את האמונה היהודית הנצרות מבקשת, את הרגש הדתי הפנימי, זה מעניין. את החוויה האמונית, זה מה שמבקשת. זה נקרא בלשון דניאל, פום ממלל רב רבן, לאמור הרבה משלו לעשות גם מעט. אמונה הוא מוסר יהודי, אבל זה כל הכבוד לאמונה והמוסר, אבל במבחן התוצאה, אין שם גם לא אמונה, אין שם גם לא מוסר, אין שם כלום. אבל הנטייה הזאת של ביטול המצוות המעשיות עם ההתגברות לקלוט מהדת היהודית, לא מהוויית החיים המלאה היהודית, אלא מהצד המצומצם, החיצוני, שהוא אחד מעבריה של היהדות, שזה הדת היהודית, מהממד הדתי ולא מן הממד ההווייתי, האמוני, המלא, לקלוט למידתנו ערכי אמונה ומוסר, בפום ממלל רב רבן, לאמור הרבה שלא לעשות גם מעט. האוריינטציה הזאת, מקושרים עם המאפלים הללו, עם אותה התמתמות הגויית, שלא תוכל להכיל בלב הערל את השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זערה, שהיא קושרת שמיים וארץ, גוף ונשמה, אמונה ומעשה, ציור ומפעלים, אישיות וחברה, עולם הזה ועולם הבא, הוויית עולמים בראשיתם וגרולם באחריתם, רומות על מי עד, שמחת שמיים וארץ וכל צבאם, במחיית שם ושאר וכל צל אלילי, בהתאר גם שפל דרגת העולמים מזו המותיו, בהתיישר גם העקמומיות, היותר מעוותה ומלפפת, יחד עם כל סילוף, גם היותר קטן וקל, ואור יזרח לישרים. אז כן, המציאות הזאת שהיא, הוא חוזר למה שהוא אמר למעלה, היא מיואשת מן העולם החומרי בכל הרחב. וממילא יש את הפקרות, העולם החומרי, הגוף ביסוד עולתו, החיים, החברה, הממלכה והמשטר בשפלות זוהמתם. העולם, כוחותיו הטבעיים, זוהי העמדה האימפוטנטית, חסרת האונים, האגואית בכלל. זוהי האורלה האגואית, שבאמת אומרת המשנה שלא נקראה האורלה אלא לשם אגואים. פן יבואו הערלים ויתעללו בו. סתם ערלים, סתם גויים הם ערלים. כי האורלה הזאת זוהי ההתמתמות הגויית. ההתמתמות זו האטימות. האטימות של עצם הוויית החיים ביסודה הציבורי שמהווה את מהותו הפנימית, מהותו העצמית של האדם הגוי בתוכיותו, בתוכיותה המהותית, במה שלא מתבטאת שם תכונת האחדות, הנצחיות, הכלליות, האלוהיות, שמתבטאת במולין, שהמילה היא נקראת על שם ישראל, שעצם הווייתם, והמשנה אומרת, שמודר מן הערלים, אז הוא מותר בישראל שלא נימול. והמודר מן המולים הוא אסור גם, זאת אומרת, המודר מן המולים אז הוא מותר בגוי שנימול. שאין אורלה נקראת אלא על שם הגויים. כי זה, האורלה בעיקר איננה מדברת על המצב הפתולוגי, הפיזיולוגי. היא מדברת על הצד הסיגולי, על התכונה הנפשית. האורלה, זוהי ההתמתמות הגויית. שלא תוכל להכיל בלב הערל, לא בגוף הערל, בלב הערל, מרכז כוחות החיים זה הלב, את השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זוהרה. ההפך מהמציאות הישראלית, שאת המציאות הישראלית בעצם הווייתה, שם מתבטאת השקפת העולם האלוהית בכל זוהרה. זה לא עניין דתי, או זה לא עניין רעיוני, זה לא עניין תיאולוגי, זה לא עניין פילוסופי, זה לא עניין של השקפת עולם, אלא זה עניין של הוויית צורת החיים הקולקטיבית, שבה הולכת ומופיעה התכונה הזאת שהיא מתאימה אל השקפת העולם האמונית, הנצחית, הכללית. זוהי המילה. אבל תכף הרב יגיד, העולם הגוי ככה הוא, מורכב, מחולק, אין אחדות לגוף עם הנשמה, אין חיבור והתמזגות פנימית לרוחניות העולם וגשמותו, אין קשר פנימי בין המעשים ורחשי הנפש. זה העולם הגוי ככה הוא. הדבר עולה לבעל מבט נשמתי, פנימי, כמו של הרב, ועולה גם למבט רציונלי פשוט, למי שמפתח הסתכלות מקיפה כל ההיסטוריה האנושית, ותופס את האישיות הקולקטיבית שעומדת ביסוד האדם, כלומר, המנקיינד, האנושות כאיש אחד. שם הוא יחוש את מה שהרב אומר פה, שהעולם הגוי ככה הוא. מורכב, מחולק, אין אחדות לגוף עם הנשמה, אין חיבור והתמוצגות פנימית לרוחניות העולם וגשמותו, אין קשר פנימי בין מעשים וחשי הנפש, וכתוצאה מזה, אז אין יכולת לשאת את רעיון המצוות המעשיות, וישנה את הנטייה לנתק בין האמונה ובין החיים, בין המוסר ובין היישום שלו. הנטייה לדבר הרבה, ולא לעשות גם מעט. כי הנטייה הנפשית הפנימית היא לא באמת יכולה להתיישב עם האחדות. וכשהיא עושה, כשהיא קולטת את רעיון האחדות, היא עושה ממנו שילוש. כי לא באמת היא יכולה לקשור את השמיים ואת הארץ, את הגוף והנשמה, את האמונה והמעשה, את הציור והמפעלים, את האישיות והחברה, את העולם הזה ואת העולם הבא, את הוויית העולמי בראשיתם וגורלם באחריתם, רוממות עולמי עד, שמחת שמיים וארץ וכל צבאם, במחיית שם ושאר וכל צל אלילי, בהתאר גם שפל דרגת העולמי מזוהמותיו, בהתיישר גם הקמומיות היותר מעוותה ומלפפת יחד עם כל סילוף גם היותר קל וקטן. זה נמצא בתכונת הנשמה הקולקטיבית של ישראל, ונותן את המהות היותר פנימית של סתם אדם מישראל. ושוב, גם את זה אנחנו נדע אם נסגל את המבט הנשמתי של הרב, אז שם זה ברור, וגם למי שאין את המבט הנשמתי, אם הוא יפתח מבט מקיף וכולל, ויחוש לטביעת עין את העולה מעומר החיים של התרבות, האומה, ההיסטוריה הישראלית, בכללות כל דורותיה, שם הוא יעמוד על עומר החיים הזה ועל תוכנו, וממילא ידע את האופי העצמי של רוח האומה, שנמצא בסתר אישיותו של כל סטטיסט ממנה. כלומר, של כל אחד מאיתנו, כל בן לאם עברייה. בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע לזה. בין שהוא מסכים, בין שהוא לא מסכים. כן, מישהו רוצה לומר פה משהו, כן. עוד פעם? נכון. לא כל כך. זאת אומרת, היא לא ממש ניסתה לקלוט את המימד הדתי, אלא מן המימד הדתי היא קלטה ערכי אמונה ומוסר. אבל את המימד הדתי שלנו, שמתרגם את ערכי האמונה והמוסר בכל מצוותיך האמונה, ומוסריות אצלנו זה שמירת הלכה. זה נקרא מוסר אצלנו. מוסר אצלנו זה חושן משפט, זה נקרא מוסר אצלנו. חושן משפט, אבן עזר, אורח חיים. כן, וגם יורה דעה. זה נקרא אצלנו מוסר. המוסר מתורגם סיכומו של דבר לפרקטיקה מאוד מאוד מפורטת. את הממד הזה אין אהבה אמינה בכלל לקלוט. אלא רק את הרעיונות המופשטיים. מוסר הנביאים מאוד מעניין את הנצרות, אבל התורה הרבה פחות. זאת אומרת, תורת משה היא איננה עיקר. הרב צבי זל היה אומר בעל פה את איזה תמצית עניינית ממה שהרב כותב, עכשיו התפרסם בפנקס י"ג, איזה דברים בדרך רמז שהרב כותב. אני לא אפרט עכשיו את כל מה שכותב בי"ג, פנקס י"ג, רק את מה שהרב צבי זל היה אומר בעל פה מי זה. אז הוא היה מזכיר דברים נחמדים כאלה, מין יש תופעה כזאת שהרב כשהוא מדבר על הנצרות הוא נוטה פה זה לא כל כך ניכר בפסקאות פה, אבל יש עוד המון בכתיבה של הרב. באורות האמונה התפרסם חלק, בשמונה קבצים עכשיו התגלה המון. אז ישנה תופעה שהרב כשהוא מדבר על הנצרות הוא נוטה לגלוש לנסתר ולסגנון רמזי. תופעה היא לכשעצמה צריכה עיון. על כל פנים, באחד הפסקאות האלה אז הוא מדבר על בדרך רמז כזה. אם במחתרת יימצא הגנה ועוקב המת, אין לו דמים. בפסקה הבאה, פסקה ו', אז הרב מביא פה שכל הנושא הזה של הרשעה הוא מקסם כזה ושקר שאין לו רגליים, שהוא ניטל מזיו הקודש בגניבה. זה מבוסס על דברים של כתבי האריזל שמרמזים בביטויים קצרים ש קוראים לעניין הזה של אמינות גניבת אורות הקודש. אז על המשקל הזה, בעניין הזה, אם במחתרת יימצא הגנב ועוקב המת, אין לו דמים. אתם יודעים את הדין. אדם פורץ לך לבית, עיקר הדין, אילולי אנחנו כיום מוגבלים בגלל חוק המדינה, אבל בעיקרון, נתפס פורץ בבית, אתה לא צריך לשאול אותו, אתה מתכוון להרוג אותי, לא מתכוון להרוג אותי, בשביל מה באת? קודם כל, תהרוג אותו. אם היא מחתרת, היא מצאה הגנה והוא קם המת, אין לו דמים. זאת אומרת, קם להרוג אחד, כן והורגו. אחת יסוד, שאם הוא פורץ לך הביתה, שהוא לא היה אמור להיות פה, אז הוא חשוד, זה התפתח לנפשות. אז קם להרוג אחד, כן והורגו. זה הדין. אבל אם פה הדין הפשוט הזה יש לו רמז, אם במחתרת, מה זה מחתרת? מחתרת, אותיות ממחת, תורת. ממחת זה מספר, מספר שהוא, הגמרא אומרת, ממחת נביאים ושבע נביאות היו לישראל. אם מציבים את ממחת הנביאים לפני התורה, והתורה בזאת הופכת להיות תפל, לא עיקר תורה, אלא היא תורת, מח תרת, נשמח, אין לה ערך עצמי, אלא יש לה ערך נשמח לעניין. אם במחתרת, הדגשת והעלאת והפרימת, הראשוניות, אם זה ניתן לממחת, לממחת נביאים, לנבואת הנביאים, למוסרם, לחזיונותם, וכדומה ועוד. ואילו התורה, כן, יש לה גם כן כמה חזיונות. אולי גם כמה נבואות עתיד. אז, אבל יש לה יותר מדי חלקים לא רלוונטיים. אז היא מצטרפת to the Old Testament, לבייבל, לברית הישנה. אבל בעיקר החשיבות של הברית הישנה זה נבואת הנביאים. זה הממחת בהתחלה, ואחר כך כנסמך תורת. הגנב, אם במחתרת יימצא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים. טוב מאוד. בכל פנים לענייננו, זה מה ש... זה גם קשור לפה. זה הקליטה מהמימד הדתי, רק את המוסר, את האמונה והמוסר. צדדים של הנביאים זה מעניין, אבל צדדי אש דת לעמו, את אותו צד שכל אש החיים הישראלית מתרגמת בסיכומו של דבר, בחלקת המחוקק, שיש פה חוקים, ושירת החוקים, וחוקי השירה של שירת החיים שלנו שמתבטאת בתרי"ג מצוות, בתור ענפי יסוד לאין קץ פרטיים. שכל החיים שלנו מלאים מהם, וזאת דעת אלוקים שלנו ועבודת אלוקים שלנו, והוויית החיים הכלל ישראלית שלנו. את זה הם רחוקים מאוד מלנסות לקחת. אז לא ממש את הדת שלנו הם לוקחים, אלא, כן, במצב המלא של האומה שלנו, אנחנו לא רק דת, כי היהדות היא ממש איננה דת. היהדות זה נצח ישראל. נצח ישראל זה לא דת. זה זרם החיים של נשמת העולם כפי שהולך ומחולל את העולם כולו, מדריג אותו על כל דרגותיו שדרותיו ומתרכז בחיים הלאומיים ההיסטוריים של עם ישראל על כל הרחב, שאחד מהם איבר יקר וחשוב שהנשמה תלויה בו, זה הממד הדתי. אבל אתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, שיהיו חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. החיים המלאים של האומה, זה דעת אלוקים שלנו. שפרטי ההתנהגות הפרטית של האנשים הפרטיים, כשמתאימים את עצמם אל אורח החיים המקובל באומה במסורת רוב דורותיה, בזאת הם מתאימים את עצמם אל הקדושה האלוקית, השורה בכללות האומה, בנצח ישראל, שמחולל את סגנון החיים התרבותי הזה בכל הרחב, ההגותיים, המילוליים, המוסריים, האסתטיים, המעשיים. וזה התחום הדתי, שהוא אינו אלא כלי וביטוי למערכת הפרטית של האנשים שהם מבקשים את קרבת אלוקים במה שהם נאמנים לגוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. בהתנהגותם, בצורת מחשבותם, בצורת העיבוד המוסרי של עצמם, העבודה שלהם על עצמם, כל זה כדי להתאים אל אופי חיי האומה שכל חי בקרבה. אבל מכל הממד הזה לא נשאר אלא רק הממד הדתי הפלסטי החיצוני, ורק הצד החווייתי שבו שהוא עניין את אמינות, ומזה היא עשתה את האידיאל שלה. וכמובן שכיוון ש נגעה בו בידיה טמאות, אז זה כבר, אפילו הממד הדתי היותר חיצוני של היהדות זה כבר לא נמצא שם, וזה לא המוסר של היהדות, אפילו היותר יותר נמוך ושפל, וזה התעוות עם כל הפרוורסיות, כל הסטיות הנפשיות והרוחניות של הברבריות האלילית, האנושית הכללית, והמבדים הסוטים של הרעיונות ממה שקלטו מעיוותי היהדות. טוב, אז כן, העולם הגוי ככה מורכב מחולק אין אחדות לגוף עם הנשמה. אין חיבור והתמצגות מנימית לרוחניות העולם וגשמותו. אין קשר פנימי בין המעשים ורחשי הנפש. השיתוף הוא להם לעת עתה תכלית העלייה לפני זריחת אורן של ישראל. השיתוף. פה תופס הרב עמדה של חלק מהראשונים, זו מחלוקת בראשונים, האם השיתוף נאסר לגוי. מה זה שיתוף? אמונה בהשם וב עוד דבר. הגמרא אומרת, המשתף דבר עם שם שמיים, נעיקר מן העולם. אין, אסור לבן אדם, אני מאמין בהשם וגם מאמין, לא יודע מה, ועוד משהו. זה נקרא משתף דבר אחר עם שם שמיים. זה אלילות, אין. השם בדד ינחנו, אין עמו אל ניחר. אומנם, האם בכל מקום מוכתר ומוכר ומוגש לשמי, בכל מקום קראו לאלה דאלי. האוריינטציה הגויית שאומרת, היא מאמינה, מאמינה בהשם. יודעת שיש את אלוהי האלוהים. יודעת שיש משהו שהוא למעלה מכל המושגים האנושיים, שכל הקונספציות, כל הערכים, כל ההגדים, אפילו הרגשיים, האי-רציונליים, כל שכן הרציונליים, הם אינם יכולים להכיל את הסגב הזה, שהוא תוכן אינסופי. ומכל מקום, האוריינטציה של החיים שלהם מובילה אותם למצוא תיאורים משלים, או כמו שהזכרנו מקודם בנושא הקונקרטי שלנו פה, האמינות, כמו שזה דבר מאחדות האלוהית, היא עושה שילוש, זאת אומרת, הלכו ונוצרו שם שלושה פרסונות, האב, הבן, רוח הקודש, שבדרך אבסורדית, שמועלית לערך עליון, אמוני, ככה הוא נקרא, אז אתה צריך להאמין שזה אותו דבר, כמו שאתה צריך להאמין, זאת אומרת, שהעיגול הוא מרובה. אתה לא מבין את זה, אבל תאמין. ואם אתה בכל זאת מצליח להאמין, אז אתה נוצרי טוב. אז האם אם נבוא ונמצא אדם כזה, שהוא מאמין במשהו למעלה מן הכל, ומאמין גם ב, לא יודע, כל מיני רעיונות, האם דבר כזה זה אסור על הגויים? הרמב״ם אומר שזה אסור. ויש לו חבר מלאכים משלו שבדעתו. אבל לעומתו, והרב פה כנראה נוקט בשיטת התוספות, וככה פוסק גם הרמה, ועוד מאחרונים, המלבי מזכיר את זה, לב העברי מזכיר את זה, כל אלה ועוד חבר מלאכים משלהם סוברים שהשיתוף לא נאסר על הגוי. ואני מתכוון לומר פה כל כך שהרב פוסק כמו האסכולה הזאת, לא בהכרח, אלא צריך לשים לב, עצם זה שיש פה מחלוקת, מחלוקת ראשונים, אחרונים, מחלוקת בישראל, האם שיתוף נאסר או שיתוף לא נאסר על הגוי. אז זה בא להגיד, גם ודאי, לא משנה מה הלוכה, אבל זה ודאי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ויש צד שהשיתוף, השיתוף גם הוא נאסר, אבל זה עובדה שהם משתפים. וזה בגלל שזה פשוט תכונה אצלם בשלב זה. אז זה המצב. השאלה פה עכשיו מבחינה הלכתית, מאחר שזה תכונה אצלם, אז אפשר לוותר להם על זה? או, לא בגלל שבן אדם הוא אנס. אז אפשר לוותר לו על זה, למרות שהוא בצורה חולנית הוא כזה. זה לא סיבה לוותר לו על זה. גם לא על אדם שיש לו נטייה חולנית לרצוח. זה לא, וגם לא על, בגלל שבן אדם יש לו נטייה חולנית לעבודה זרה. זה לא סיבה לוותר לו על זה. טוב, אפשר לדון כך, אפשר לדון כך. על כל פנים, השיתוף להם לעת עתה תכלית, תכלית העלייה, זה אין מקום לצפות מהם באמת, מבחינה תרבותית, כללית. זאת אומרת, חסידי אומות העולם, ומבחינה דקלרטיבית, חיצונית, בהחלט יש מקום לצפות לגויים שהם אינם מקשיבים ואינם עובדי עבודה זרה. אבל מבחינה תרבותית, לאומית, כללית, אין מקום לצפות את זה. מהעולם הגוי. העולם הגוי ככה הוא, מורכב, מחולק, אין אחדות לגוף. יכול להיות, אתם מבינים, כמו שבעם ישראל. אז יש מקום לצפות בעם ישראל לפושעי ישראל. אבל אין מקום לצפות שעם ישראל יהיה פושע. אצלנו יש יוצאים מן הכלל. בכל חברה יש יוצאים מן הכלל. ואפשר לפשוע בישראל, ויש משומדים, ויש עובדי עבודה זרה, ויש כל מיני קוקויים בעם ישראל. אבל זה שוליים, זה לא הנורמה. אבל באומות העולם זה להפך. יש מקום לצפות לחסידי אומות העולם. אבל אין כל כך מקום לצפות לאומה חסידית. אומה שהיא כולה בתארה של אוריינטציה אמונית. אין מקום לצפות שזה יקרה. אין מקום לצפות שתמצא תרבות כזאת. זה ציפייה נפרזה בשלב זה. אולי לעתיד לבוא, הפוך על כל העמים, שפה ברורה, לקרוא בשם השם, לוקח לוקח ישראל, לוקח כל הארץ יקרה. זה החזון של תיקון עולם המלכות שדאי. אבל בשלב זה, השיתוף הוא להם לעת עתה תכלית העלייה לפני זריחת אורן של ישראל. אבל כמה אומלל הוא העולם שהרשעה והחשיכה הזאת מרימה בראש והיא מתאמרת למבחר מאווייו. זה שאתה מסתכל על העולם והמקסימום שמה שיש לך לצפות ממנו זה את השיתוף. עבודה זרה בשיתוף, אמונה בהשם בשיתוף עם עבודה זרה, זה עולם מסכן. כמה אומלל הוא העולם שרישה וחשיכה זו מרימה בראש והיא מתאמרת למבחר מאווייו. כן. סליחה, אני קצת, אני התאיתי אתכם, אני ניסחתי לא טוב, והנה ביישמתי, אתה אומר דבר לא כל כך טוב. בוא, אני חוזר בי, ותחזור גם אתה בך. לא אמרתי זאת אומרת, לא הייתי אמור לומר. הנכון, הרב לא נוקט בעמדה הלכתית שאומרת שהשיתוף מותר. כי הוא לא מדבר פה הלכה, הוא מדבר פה אמונה. הוא מציין עכשיו לא, הוא לא מציין עמדה הלכתית. לא נוקט כמו אסכולה מסוים. הוא מציין עובדה פסיכית, עובדה תרבותית. עובדה תרבותית שאתה לא יכול לצפות מהאנושיות, מהעולם הגוי, ליותר מאשר שיתוף. נקודה. עכשיו. זהו. זה מה שהוא אמר. אז הוא לא באמת נכנס למדוכה, לא טוב מה שאמרתי, שהוא נכנס למדוכה הזאת ומצדד עם האסכולה של בעלי התוספות. לא. הוא רק מציין את העובדה שהם משתפים. זהו. השיתוף הוא להם לעת עתה, זה כל מה שכתוב פה, תכלית העלייה לפני זריחת אורן של ישראל. זה כל עוד עם ישראל לא יצא מן הכוח אל הפועל, אין מקום לצפות שהגרעין הפנימי המונח בעומק נשמת צלם אלוקים שבאדם, שיצא אל הפועל, לא יצא אל הפועל. זה מה שכתוב. אבל עם ישראל יצא אל הפועל, אז יסוסו מדבר בצייה ותגיע לערבה ותפרח ככה בצלת.
אני שואל אם המצב של השיתוף, כמו שרואים פה, הוא יותר גרוע ממה שהיה לפני זה או...
לא, זה לא יותר גרוע ממה שהיה לפני זה. אולי יותר טוב ממה שהיה לפני זה. לא יודע, אין פה דיון אם זה יותר טוב או פחות טוב. אולי מקודם הוא הזכיר שניצחנו את העננים הכבדים המגועלים אשר למלאכות האליל. ואז מבחינה מסוימת, אז המצב יותר טוב כיום ממה שהיה לפני כן, מבחינה מסוימת. אבל עכשיו הוא לא אומר, זה טוב יותר לא פחות, הוא אומר, תשמע, זה מקסימום של מה שיש לנו לצפות כיום. וכמה מולל הוא העולם, שזה מה שאפשר לצפות ממנו. זה מה שאומר הרב פה. בסדר? כן.
המקסימום שאנחנו יכולים לצפות לו, לגויים לאותו שיתוף, במובן של ההצהרה התיאולוגית, או במובן של הוויית חיים אמונית, שהיא...
הוויית החיים האמונית שמתתבטא באופי תרבותי כולל. הצהרות תיאולוגיות אצל יחידי סגולה, לא על זה הרב מדבר פה. הם יכולים להופיע ברמות מאוד גבוהות אצל הגוי. הם גם מופיעו. לא רק יכולים, גם מופיעו.
אז השיתוף זה לא במובן באמת...
העולם, העולם הגוי. הוא מדבר פה על העולם הגוי ככה הוא. העולם בכללותו. והשיתוף לעולם הגוי להם ולעת אתה תכלית העלייה. לכללות, לתרבות, זהו. זה הנושא. כן. כן. יכול להיות, יכול להיות שהמחלוקת בין שתי האסכולות היא לא במציאות. מן הסתם, בוא נניח שאין להם מחלוקת במציאות. אלא, שהרמב"ם אומר, אנחנו פוסקים על פי מה שהמציאות עתיד. ההלכה היא תמיד נושאת עיניה אל העתיד לבוא. והגובה האמיתי שהאנושות צריכה להגיע אליו על ידי אורן של ישראל, זו ההלכה. ומה שלא עונה על הנורמה הזאת, שבסיכומו של דבר האנושות תגיע אליה על ידי המצב התקין והבריא של עם ישראל, הנורמה הזאת היא הנורמה המינימלית, זהו, פחות מזה זה אבוי דזורי. ואילו בעלי התוספות וסיעתם, אז הם יגידו, לא. יכול להיות שלעתיד לבוא הלכה תשתנה. אבל עכשיו זו הלכה. זה לא נושא לדיון פה, אף אחד לא מדבר עליה. בסדר. בסדר. אני רק אומר, לא הרמב״ם, לא התוספות מדברים על האם זה עלייה או לא עלייה לעומת העולם הפגני. טוב. הוא לא אומר את המשפט הזה שלך ביחס למה שהיה לפני כן, אבל הוא לא אומר את המילים הטובות על מה שהיה לפני כן. בסדר. כן? טוב. אבל כמה אומלל הוא העולם שרשעה וחשיכה הזאת מרימה בראש ומתאמרת למחר מהוויה, כמה אוצרות רשע כלולים תחת שקר נורא והיום זה, שיש לו תלפי חזיר המתפשטות לעין כל עובר למור, ראו שאני טהור. החזיר זה אדום, אתם יודעים. שהוא יושב לו על הרי הזבל שלו, על פי נטייתו הטבעית, ותומן את פיו שאינו מעלה גירה, מסתיר ופושט את לפיו, זה התנוחה. זה התכונה הזאת של היחצנות המתהרת, המתיימרת להיות בפום ממלל רב רבן, מוסרית, ואמונית, ודתית, ומאמינה, ומייחדת. אבל בפועל, היא מובילה לכל האלילות, והזימה, ושפך הדם האינסופי, והאכזריות, והיא המוסריות, והפקרות מוחלטת של כל הערכים כולם. כמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור האמיתי אל שפך זוהמה אחורה זו. אתם מבינים? על זה די בתחילת החודש, בשליש החודש אנחנו התעננו על הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור האמיתי אל שפך זוהמה אחורה זו. צום עשרה בטבת הוא בין היתר על זכר לאותם שלושת ימי אפלה שירדו לעולם עם תרגום התורה ליוונית, תרגום השבעים. מה שמהווה את התמצית העקרונית שתלך ותסתאב עוד בהמשך, ראשית הגישה הזאת, ראשית הרוח הזאת שהולכת ולוקחת את תוכני הקודש ומתרגמת אותם, ממירה אותם, שופכת אותם אל מערכת הכלים הנפשיים, הרוחניים, של מערכות טמאות, ברבריות, קשות, שלא מסוגלות לקבל אותם. וזה חילול נורא, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, ישליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. כמה אומללים הם רעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור והאמיתי אל שפך זוהמה אחורה זו. כמה אור צריכים להרבות לגאול את אורות נפילי המחשקים. צריך להגביר את תעצומת החיים על מנת לשקם את מערכות המציאות. זה לא עניין, צריך להבין. זה לא עניין שכיוון שהנה נגיד כמה מילים, אפילו לא נגיד את המילים הקודש קודשים האלה של ספר האורות. גם זה לא יעשה את זה. כי פה צריך לא מילים של אורות, אלא אורות. זאת אומרת, צריך פה את אשדות החיים של כנסת ישראל. שיקום מארג החיים של האומה, כמו שהייתה בימים מקדם, בימי דוד ושלמה, במימד הווייתי כזה, בעומר חיים עוצמתי כזה, על רקעו בלבד, עם נביאים ומלאכים וסנהדרין ועוצמה אימפרטורית של ממלכת קודש וערכים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, בכל הערכים הקודשיים והחוליים, בכל הערכים כולם. הוויית החיים הזאת היא ורק היא תהיה הגובה וריבוי האור הנצרך, שעל רקעו כבר לא רלוונטית כל הסטייה הזאת, כל הרעיונות המעוותים והמגומגמים שהאנושות מדמדמת בהם מזה אלפי שנים. כמה אור צריך להרבות כדי לגאול את האורות נפילי המחשקים. ומכל מקום זה מה שיקרה. והם יגאלו גאולת עולמים בגאולת גוי קדוש. יגאל הגוי קדוש, יצא מכל דיכאונותיו, כל מדכאיו, ישחזר את כל סגולותיו מימי קדם, יחזור להיות האימפריה המרכזית ברוח, בקודש, במוסר, בערכים, באמונה, ובכל, בכלכלה, יצירה בכל צדדי החיים הטובים והישרים. במציאות הזאת זה מה שיגאל גם כן את האורות נפילי המחשקים. כי ישנם, אתם מבינים, יש פה אורות שנפלו למחשקים. זה שייך למה שהזכרנו מקודם, גניבת אורות הקודש. כי ישנם יסודות רעיוניים או רגשיים שנקלטו אצל העמים כולם ממצב דאוך וקלוש שנזדייף והלך, אבל סך הכל ביסוד כל הסטיות שמצויות שם בהלוכי הרוח והנפש והדת, ששם יש ניצוצות של קודש שצריך להשיב אותם למקורם. אבל זו הדרך הבלעדית לעשות את זה, גאולת גוי קדוש. תחיית עם ישראל היא זאת שבסיכומו של דבר תוציא את הברכה גם משרו של עשיו. שלחני כי אלה שחר, ואשלחך כי אם ברכת אני. טוב, ברוכים.